שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1275, ואנחנו נרצה לדבר עם הרב לייטמן על תופעה מעניינת של האלטרואיזם, הדאגה לזולת, תהיו איתנו בדרך לחיים חדשים, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
אז ככה, מונח אלטרואיזם הוא באמת מונח שהוא מוכר לנו גם כתופעה שקיימת בטבע, גם מוכר מזה שיש איזושהי, בוא נגיד, מי שעוסק בתופעות חברתיות, סוציולוגים, פסיכולוגים, מכירים את המונח הזה של אלטרואיזם, שהוא בעצם מתאר מצב שבו הפרט תורם לפרט אחר או לקבוצה של פרטים, ממש אפילו על חשבון עצמו. הוא רואה אותם קודם כל. קודם כל הוא תורם להם, הוא עושה את הכל למענם, ואולי אחר כך אפילו דואג לעצמו. עכשיו, יש פה איזשהו קונפליקט מאוד מעניין בתהליך הזה של האלטרואיזם, מאחר שהוא נוגד את התפיסה הזאת שאומרת החזק שורד, החוק של הדרווין בעצם שאומר, אני קודם כל צריך לדאוג לעצמי, אני צריך לשרוד, ואחר כך אולי אני גם אדאג למי שמסביבי, אם כבר אני בסדר. כי האלטרואיזם הוא בעצם מעין פעולה הפוכה, ולכן זה יוצר איזשהו, זאת אומרת, אצלנו אפילו בתפיסה שלנו האנושית, קשה לנו אפילו להבין איך כאילו בן אדם יכול להיות אלטרואיסט. באופן טבעי הוא אחר. אז קודם כל ננסה להבין יחד איתך מהי התופעה הזאת שנקראת תופעת אלטרואיזם בטבע, כמו שאתה רואה את זה כמקובל.
אנחנו רואים שהטבע הוא מורכב מפלוס ומינוס. שני החלקיקים שהם הפוכים זה מזה, ואם כבר, שאנחנו מדברים על איזה תרכובת, נגיד כמו אטום, הפשוט אלמנטרי, כבר יש בו שתי כוחות יחד. אין משהו שקיים אחד ללא שני. אפילו שאנחנו אומרים, או, זה אלקטרון, נגיד, הוא מינוס, וזה פרוטון והוא פלוס, זה לא יכול להיות, כי יש באיזשהו מקום משהו הפוך ממנו. אחרת לא היינו מרגישים ומזהים ומדברים עליו, ובטבע זה לא קיים אחד ללא שני. מה אני בזה רוצה להגיד? שהאלטרואיזם הוא כמו שהאגואיזם שלנו, זה כוח הטבע שנמצא בדרגות, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, באיזושהי מידה מסוימת. והוא חייב להיות כך. ולכן לא להסתכל עליו כמו על משהו שמאיפה הוא מגיע. ומה קורה? אלה מפני שכל הטבע שלנו אגואיסטית שחושב על עצמו, אז ודאי שיש כוח אנטי, הפוך, שכביכול נוטה לזולת. ואומנם שאנחנו לא מרגישים ולא משתמשים ואין לפנינו זה כל כך בצורה ברורה כמו האגו שלנו, שאנחנו מזהים אותו גם כן בכל דבר, אבל זה קורה, זה קיים. ולכן אנחנו צריכים להגיד שבעצם כוחות הרעים וכוחות הטובים הם נמצאים בהטבע מלכתחילה. ולכן הכל תלוי באדם באיזה מצב הוא נמצא מצד הטבע ובאיזה צורה הוא משתמש בכוחות הטבע.
היית אומר שהכוח הזה, הכוח האלטרואיסטי, שהוא באמת הניגוד לכוח המינוס, כמו שתיארת אותו, הוא נמצא כרגע כאיזשהו זרע פוטנציאלי, או שהוא מפותח, או באיזה מצב?
הוא מאוד מפותח, בצורות מיוחדות, במקרים מיוחדים, נגיד כשאנחנו מולידים ילדים. כשאנחנו דואגים לקרובים, כשאנחנו אוהבים זה משהו, אז אנחנו, לאלו שאנחנו אוהבים, אנחנו מתייחסים בכוח שנקרא אהבה, נתינה. ובאלו שאנחנו לא אוהבים, שונאים, בהתאם לזה אנחנו מתייחסים בצורה הפוכה, אגואיסטית, שאנחנו רוצים להוציא מהם כל טוב מה שיש. וזה בעצם הכוחות שאנחנו בהם מתייחסים לכל המציאות. אז זה לא רק באדם,
כן.
זה גם כן בטבע הדומם, הצומח וחי, זה מה זה פלוס ומינוס באטום, במולקולות וכל התרכובות של החומר אלמנטרי וכן הלאה, זה הכל בנוי גם כן על אותו עיקרון.
רציתי לברר פה משהו, אמרת כשאנחנו אוהבים מישהו, אז אנחנו דואגים לו, אז אנחנו נותנים לו.
כן.
אבל אם אני מנתח את זה, אז אני רואה שאם אני אוהב מישהו, לדאוג לו ולתת לו, זה רק בגלל שאני מרגיש שהוא שייך לי, נגיד הילדים שלי.
נו, בסדר.
אני דואג להם יותר משאני דואג לעצמי.
כן.
אני לא מרגיש שיש בזה משהו אלטרואיסטי, זה לא לזולת, לאחר, זה לשלי, זה כאילו כמו לעצמי,
אז,
לא?
אז נכון, נכון, שזה טבעי, תגיד שזה טבעי. ולכן אנחנו לא מתחשבים ברגשות כאלה, ואומרים שאתה אלטרואיסט. אבל אם אתה ביחס כזה מתייחס לזולת, שאין לך לזולת שום הקדם של היחס מיוחד או משהו, כן? אז אנחנו כבר אומרים שאתה אלטרואיסט.
הבנתי.
זאת אומרת, האלטרואיזם באופן כללי, הוא לא נמצא בניגוד לתהליך של האבולוציה,
לא.
אלא הוא חלק ממנו.
חלק ממנו ונסתר קצת מאיתנו, איך שהוא פועל, אבל הוא תמיד פועל קצת אולי אחרי הקלעים.
זה נכון, הוא נסתר הרבה אפילו, הייתי אומרת, כי גם כשניסינו לחפש באמת מחקרים, אז יש כמה, אבל זה לא משהו שמתעסקים בו הרבה, ויש הרבה מאוד שאלות לא פתורות, לא ברור למה בעצם, מה מניע בן אדם למשל להתנהג בצורה אלטרואיסטית. כן, יש כן. איזשהו אחוז יחסית קטן של אנשים שכן, מפיקים הנאה ותענוג מזה שהם עוזרים לזולת, לא ברור בעצם מה המניע שלהם, זה נכון. עכשיו, ההתפתחות של האלטרואיזם, כחלק מהתהליך האבולוציוני, אתה רואה אותו כמשהו שהולך להתפתח בהמשך לדבר יותר גדול, יותר מרכזי בחיים שלנו כבני אדם?
אנחנו צריכים להבין שלא יכול להיות אחד ללא שני, זה כמו בכל היקום, כל הטבע, שיש כאן, יש לנו חלקים חיוביים, אז כאן זה חלקים שליליים, זה סתם אנחנו קוראים אותם כך בצורה כזאת, אבל כן, זהו, זה כנגד זה, ולכן אם אנחנו מתפתחים בצורה האגואיסטית, החברה שלנו, וזה ברור לנו,
כן.
הרצון לקבל שלנו כל הזמן גודל, ודורש מימוש, תיקון, מילוי, אז זה גורם לזה שגם כן כנראה באיזשהו מקום נתוסף כוח האלטרואיסטי, רק הוא נמצא בהסתרה מאיתנו, ומחכה שהוא גם כן יצא לבמה ההיסטורית ויגיד, וזה אני. לא רק האגו פועל בעולם, אלא אני גם כן פועל. ושאני הייתי אחרי הקלעים, אז עכשיו אני מתגלה.
יש איזו הרגשה שהעידן הזה שבו אנחנו חיים, זה עידן משחקי האגו. אני בטוח שפעם, בעבר, גם היה לאנשים אגו, וגם היו מאבקים על שליטה, וכסף, וכבוד, ומעמד, ושליטים, ומלחמות. היו. אבל היום יש איזו הרגשה, תגיד לי אם אני צודק בתחושה, ואם כן, למה זה כך, שכאילו המשחקי אגו, הם הפכו להיות הכוח שמנהל פשוט את הכל.
זה כדי שאנחנו נגיע לאגו הגדול ביותר, ונבין שאי אפשר, אי אפשר לנהל את עצמנו ואת העולם על ידי כוח האגו, אלא אנחנו צריכים גם את הכוח השני, כוח האלטרואיסטי, אנטי-אגו, שבאיזון הנכון בין שניהם, כן אנחנו והעולם יכול להתקיים.
אבל כשאתה מסתכל על אנשים שדואגים לאנשים אחרים, באמת, מהלב, רוב האנשים שמסתכלים על מישהו שהוא אדם טוב כזה, שנותן מעצמו, שתורם, שמתנדב, אתה יודע מה, בוא ניקח נגיד עניין של התנדבות. הרבה אנשים מתנדבים לעזור בכל מיני פרויקטים חברתיים כאלה ואחרים. אבל בוא לא נטשטש את האמת, עוד יותר הרבה אנשים לא מתנדבים. עכשיו.
זה טבעי. זה, כזה דיברנו על זה, שכוח ההשפעה, הכוח האלטרואיסטי, הוא נסתר.
אז כשהיום אנחנו חיים בעידן האגו הגדול, מה זה אומר שהאנשים האלה הטובים שנותנים ועוזרים באמת מכל הלב, הם הולכים להיעלם? מה הולך לקרות איתם?
כן, 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 אתה רואה? העולם שלנו כך הוא. נעשה כולו רע.
ולאיזה חברה זה יוביל אותנו?
זה הביא אותנו להכרת הרע, כי אנחנו נראה שבצורה כזאת אנחנו לא יכולים להתקיים.
יש את הביטוי הישראלי, פרייר. רק לא לצאת פרייר. יש אנשים שכשהם רואים מישהו שהוא עוזר מעצמו ונותן ומתנדב, הם לא יגידו לו את זה בפנים, כי זה לא יפה ככה לזלזל, כי סך הכל אדם טוב. אבל בלב הם מרגישים, בוא נתראה אותו. משהו אצלו לא בסדר, איזה פרייר, הוא רץ, מתרוצץ, עושה. בקושי. מה הרגש הזה שאנחנו מרגישים כשאנחנו רואים מישהו עוזר, ולי לא בא לעזור לצורך העניין. אני לא אומר שאני כזה, אבל נגיד לצורך הדוגמה, לי לא בא לעזור, לא בא לי להתנדב, לא בא לי לתרום, בקושי אני גומר את החודש. אז מה איתנו?
אנחנו הגענו להתפתחות האגואיסטית כל כך גדולה, שאם למישהו יש אפילו קצת איזה ניצוצי השפעה, אלטרואיזם, אנחנו צוחקים מזה.
נכון.
זה גנאי בעינינו. אתה מבין למה הגענו? ולכן הגענו למצבנו כאן, שכבר סיום ההיסטוריה של האגו. היום אנחנו נמצאים בסיום.
סיום ההיסטוריה של האגו?
כן, דווקא.
נראה שהאגו מולך בכל היום.
לא, עכשיו האגו כבר לא מולך הכל. עכשיו האגו רק מתחיל להראות לך עד כמה שהוא לא מסוגל לכלום. זה נקרא הכרת הרע. שקודם חשבת שעל ידו אתה מגיע לטוב, לחיים טובים, ומי שלא עושה את זה אז הוא פרייר, כמו שאתה אומר. ועכשיו זה לא. עכשיו דווקא הגישה שלך היא תראה לך ולכולם שאתה לא יכול להגיע אליו על ידו, על ידי האגו שלך, לשום דבר טוב, אלא ההפך. אתה גומר עם החיים, אתה גומר עם העולם, אין לך כלום. אתה לא יודע איך לצאת מזה. ואין שום יציאה באמת, כי האגו גמר תפקידו.
כשאני מסתכל על מה שקורה בארץ, נגיד בשנה האחרונה, יש איזו אווירה של שיתוק. מה הכוונה שיתוק?
כן.
כל אחד, בגלל שהוא כוחני ודעתן, הוא מכשיל את השני. עכשיו, גם השני נהיה עוד יותר כוחני, עוד יותר דעתן, ואז משחקי האגו גורמים לזה שאנחנו משתקים אחד את השני. לא משנה באיזה זירה תיקח, מהזירה הפוליטית עד כל זירה אחרת, אנחנו כאילו מנטרלים אחד את השני, משתקים אחד את השני, ובסך הכל בתוצאה, יש איזו הרגשה שהחברה הישראלית פשוט משותקת, היא לא יכולה לזוז, כי כל הזמן כוחות המשחקי אגו משתקים אותנו. כשאתה אומר שכשהכוח הזה של האגו מראה לנו איזשהו סוף, אתה מתכוון לשיתוק הזה שאנחנו לא יכולים לזוז?
ודאי. אנחנו מגיעים למצב שאין לנו בחיים האלו, על ידי האגו שלנו, שום זכות לחיות. לאט לאט אנחנו מתקרבים לזה. לא יהיה לך שום דבר. מה שקודם בנית ארמונות, כל מיני דברים, חשבת, כן, בכל החלומות שלך, אין כלום. אם אתה ממשיך באגו, אתה יורד לדרגה שפשוט טוב למותי מחיי.
בוא נעזור עכשיו לכוח השני. אמרת שכמו שבטבע יש פלוס ומינוס, כך בדומם, בצומח, בחי ואפילו באדם, תמון גם איזה יסוד של כוח אלטרואיסטי, כוח של לתת, לדאוג למישהו.
אבל אדם חייב לרצות שהכוח האלטרואיסטי הזה יצמח בו ויאזן את הכוח האגואיסטי.
והוא צריך לעבור פה איזשהו כאילו מהפך פסיכולוגי, כי באמת ההתייחסות כלפי אלטרואיזם היא בדרך כלל כאל משהו מאוד נאיבי. כמו מישהו שלא בדיוק מבין את החיים.
זה לא חשוב למה שחושבים היום.
נכון. עכשיו, כדי לרצות, להשתמש בכלל בכוח האלטרואיסטי הזה, צריך להבין, כאילו צריך לעשות איזשהו שינוי תפיסה, שהכוח האלטרואיסטי זה לא איזשהו משהו נאיבי. לא שייך למשהו שכאילו מישהו שהוא לא מבין את כללי המשחק בחיים האלה. ההפך, שכללי המשחק שהוא הכיר כבר לא עובדים יותר. המעבר הזה לשימוש בכוח האלטרואיסטי, איך הוא מתרחש קודם כל? איך המעברים בין הכוח האגואיסטי לכוח האלטרואיסטי הוא פתאום...
קודם כל אנחנו לא עוזבים את הכוח האגואיסטי.
ממשיכים לעבוד איתו.
ממשיכים לעבוד איתו, רק אנחנו עוברים מה שנקרא הכרת הרע. עד כמה שאנחנו משתמשים בכוח האגו שלנו בצורה רעה. ועד כמה שאנחנו יכולים להשתמש בו בצורה טובה. כי בלי אגו אי אפשר לחיות. אני חייב למלא את עצמי כדי לתת לזולת. וזולת גם כן חייב למלא את עצמו כדי לתת לי. וכך בצורה הדדית אנחנו צריכים להגיע למצב של איזון בין כך ותן ותן וכך, עד שהחברה שלנו היא תהיה מאוזנת, יפה, טובה.
הכוח האגואיסטי הוא מוגבל לתפיסתך? הוא מוגבל?
הוא לבד, הוא אחד. הוא לא יכול להיות בלי שני.
ומה היא התוספת שצריך להוסיף לו?
השפעה, נתינה.
למה?
כי לא יכול להיות כוח אחד. אנחנו רואים גם כן אפילו אטום. הוא כלול שני כוחות.
האטום, הטבע בנה אותו, בנוי משני כוחות, פלוס,
כן,
פלוס ומינוס,
כן.
כוחות שמושכים, כוחות שדוחים.
אלקטרון ופוזיטרון, כן.
אז למה הטבע לא בנה אותי?
גם כן בנה, רק הטבע רוצה שאתה תרכיב את עצמך לבד, משתי כוחות האלה שהם יהיו באיזון.
למה?
אתה מתוך זה מגיע למצב של האיזון, ובאיזון הזה אתה מגלה את הכוח יותר עליון שבטבע.
ניצה, הבנת?
לא בטוח שהבנתי.
מה לא הבנת? אז תשאלי את הרב, הוא יסביר.
אז קודם כל אני מנסה להבין איך האלטרואיזם, אני מבינה ממך שאלטרואיזם היא בעצם סוג של צורת חיים מתקדמת יותר.
כן.
זה נכון? עכשיו, קודם כל בעצם, האם זו צורת חיים שכולנו, כל בני אדם יצטרכו לרכוש, כולנו נהיה פעם אלטרואיסטים?
כולנו נהיה אלטרואיסטים? ונשתמש באגו שלנו כדי לקבל, ובאלטרואיזם שלנו כדי לתת. ואז כל אחד מאיתנו, הוא יהיה מאוזן בתוכו. הוא יקבל כדי לחיות, ויחיה כדי לתת.
אז קודם כל, אתה אומר ככה, זה לא שאת הולכת לוותר לגמרי על הכוח האגואיסטי, לא.
לא, בלי זה אין חיים.
זאת אומרת, הכוח האגואיסטי ימשיך להיות פה... לשחק, בוא נגיד, כן? הוא ימשיך לשחק.
עדיין
יהיה משחקי כוח, אגואיזם.
אחד משני כוחות המרכיבים את החיים.
רק שהוא ישחק אחרת. המעבר הזה למשחק האחר, אני חושבת שפה צריך ככה לנסות להבין איך אותו כוח אגואיסטי שהיה רגיל לשחק בצורה מסוימת, הוא פתאום מתחיל לשחק כאילו עם כללים חדשים. נתת לי עכשיו משחק חדש?
הוא מתחיל להבין שהוא לא יכול להתקיים בצורה אגואיסטית. פשוטה, ישירה, לא יתנו לו. אבל בצורה הפוכה, כן. ואז הוא מתחיל מעין ברירה לקבל ולתת, לקבל ולתת. מזה שמתחיל גם לתת, מתפתח בו יחס לנתינה, והוא מתחיל להרגיש שכוח הנתינה הוא יותר גדול, הוא בלתי מוגבל, הרבה יותר עליון, מכוח הקבלה, שלפי כוח הקבלה אני מקבל מה שיש לי, אבל לתת אני יכול לכולם, ובהתאם שאני נותן לכולם, אני מרגיש את החיים שלי יותר נעלים, יותר גדולים, יותר, פחות מוגבלים, ממש נסחיים ושלבים. זאת אומרת, בנתינה יש לנו אפשרות להרגיש את החיים בצורה בלתי מוגבלת.
זאת אומרת, עכשיו אני הבנתי כזה דבר, מה האגו שלי תפס בעצם ההסבר שהסברת? אמרת לי, תראי, את עכשיו שיחקת באיזשהו ניסיון לקבל, כל הזמן רק לקבל להשיג. אבל הקבלה, עם כל הכבוד לה, היא מוגבלת. יש איזשהו גבול מסוים, סף מסוים שאת יכולה לקבל, ומעבר לזה לא. אבל הנתינה היא בעצם, היא לא מוגבלת. ודווקא בזה יש איזשהו סוג של יכולת ליהנות בצורה הרבה יותר גדולה.
כן.
ולכן אתה אומר לי, אני ממליץ לך לעבור בעצם לשיטה אחרת, שבמקום...
כן.
כן, שבמקום לקבל
להשיג... הייתי מוסיף שאין לך ברירה.
אבל אין לך ברירה. כן.
כי בתוכנית הטבע, שאנחנו נעבור לחיים בכוח ההשפעה ולא בכוח קבלה, כי בכוח ההשפעה אין גבול להתפתחות.
מה זאת אומרת חיים בכוח של השפעה?
שאני מקבל מכולם ונותן לכולם, ואז אנחנו מגיעים למערכת הקשר בינינו, שכל אחד מקבל וכל אחד נותן, וכך כולם כלפי כולם. אז אנחנו מגיעים להתקשרות בלתי גבולית. זה נקרא עולם אינסוף.
כשאתה מגיע למצב הזה שקראת לו קודם מאוזן, שאתה גם מקבל וגם נותן, מה האינטרס שלך? בכל הפעולות שלך, מה האינטרס שלך?
ליהנות לכולם.
לגרום הנאה לכולם?
כן.
איך התהלף האינטרס?
כי אני מתחיל להרגיש שדווקא בזה מהות החיים. כדאי לעשות כך.
למה כדאי לעשות כך?
כי בזה אני מתחיל להרגיש שאני נמצא ברמת החיים בלתי מוגבלת. לא יכול להסביר. אם לא נמצאים בזה, אז לא יכולים להסביר.
האינטרס הטבעי של של האדם זה לדאוג למי? לעצמו.
זה צורה מאוד מוגבלת, כמו תינוק.
אפילו אדם מבוגר.
נו, אדם מבוגר, אנחנו לא מדברים על בני אדם שבעולם הזה.
לא, לא, אני מדבר לגמרי על אדם שבעולם הזה. איך הטבע יצר אותנו? אמרת בדומם, בצומח, בחי ובאדם, יש יסוד של פלוס, יסוד של מינוס, אבל אמרת לי, תשמע, בבן אדם, היסוד הזה של הכוח האלטרואיסטי, כוח הנתינה, הוא לא כל כך מפותח. אתה צריך בעצמך לפתח. אז אני רוצה לעבור איתך את התהליך. הטבע לא עשה אותי בעל אינטרס להטיב לזולת, נכון? אם אני מבין איך הטבע יצר אותי. הטבע יצר אותי כיצור שחושב על עצמו.
כן.
אני לא צריך להרגיש אם זה לא בסדר.
לא, זה טבע, למה?
טבע, בדיוק. זאת אומרת, טבעי שהאינטרס שלי זה לחשוב על עצמי, על הילדים שלי, נכון?
כן.
עכשיו אתה אומר לי, תשמע, זה צורת השיבה מוגבלת. והאבולוציה תיקח אותך למצב יותר מתקדם. אז אני שואל, במצב היותר מתקדם, מה האינטרס שלי? הוא משתנה?
כן.
ממה למה בדיוק ואיך?
בלהשפיע על הזולת.
על מי אני חושב? על עצמי? על טובתי? על הרווח שלי?
אתה חושב על עצמך כמו שעל כל העולם.
זה אני לא תופס. מה זה אומר?
אני מאמין לך.
תסביר לי את המילים האלה.
שאתה מתחיל להרגיש שאתה נפרס על כל העולם, וזה הכל אתה וזה הכל שלך. וכמה שאתה תיתן ותמלא את כולם, בזה אתה דווקא מצליח, מרוויח, מתעלה. ואז יוצא לך הזדמנות כזאת לקבל מכל הטבע מילואים כאלו שאתה מעביר אותם לכל העולם, שבהם אתה מתמלא בצורה בלתי מוגבלת. מה שאתה מעביר לאחרים, אז אתה בעצם בדרך רוכש לעצמך, ואז יוצא ש... יוצא ש... רכשת את כל העולם. במה? בזה שאתה מעביר להם, בזה שאתה נותן להם.
היצור הזה, זה כאילו יצור יותר מפותח מהבן אדם של היום.
נכון.
כאילו האבולוציה רוצה, האבולוציה לוקחת אותנו להתפתחות האדם למקום ש...
כן, כן, שאתה תהיה פרייר בריבוע.
עכשיו אתה מלחיץ אותי, הרב לייטמן. פרייר אני לא רוצה להיות לגמרי, לא.
אתה התחלת מזה.
לא, אבל אני לא רוצה להיות פרייר.
כן.
אמרת לי עכשיו...
כי אתה נותן לכולם.
למה?
לא עובד מזה, אתה מרוויח.
מרוויח, אני בעניין להרוויח.
כן.
אז זה, התמונה שתיארת לי היא הכי הפוכה מפרייר. הבנתי שאני פשוט בעצם נפרס ומתרחב ורוכש את הכל. הכל זה אני.
כן.
זה ההפך מפרייר, זה הכי גדול בעולם. זה הופך להיות מספר אחד לגמרי.
נכון.
תגיד הרב לייטמן, אני רואה שעוד חצי דקה הזמן שלנו ייגמר. דיברנו על תופעת האלטרואיזם. למה תופעת האלטרואיזם קיימת ולאן היא צריכה לקחת אותנו היום?
תופעת האלטרואיזם היא צריכה להביא אותנו לדרגת להרגשת החיים נצחיים שלמים. זאת אומרת שכל העולם, עולמות, שאני לא יכול להגיד מה זה, אבל כל העולמות הם שלי וכל המילואים הם שלי, ואני נמצא בחיים נצחיים ללא שום הגבלה. בכל רגע ורגע. למעלה מהרגשת הזמן, תנועה ומקום.
צריך להיות מאוד חכם בשביל לעבור כזו התפתחות?
לא, לא, לא. רק קצת לשמוע מה שממליצה חוכמת הקבלה, כדי להגיע לזה כמה שיותר מהר.
הלוואי. הרב לייטמן, תודה רבה לך. ניצה, תודה רבה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.